כן, אנחנו באורות התורה, פרק ז', בסעיף ב'. ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל, או מתפחד, ומואס במעלתו העליונה, ומניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. נורא. כלומר, דברי חז"ל שאנחנו רואים אותם, כמובן, הם בעיקר חלים על המקרה החריג שאדם מואס בדברי תורה לגמרי, כן? מביע בוז, שעת נפש, נפש ומיאוס, מסתם מדברי תורה בכלל, בתור שכאלה. אז ברור שזה דבר נורא. ומדוע זה יותר חמור מאשר שלוש עבירות שבשלן נחרב הבית הראשון, כן, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מכיוון שבתורה תלויה התשובה, תלוי התיקון שבהם. אז גם אם יש עבירות חמורות מאוד, אבל עדיין לא מואסים בדברי תורה, אז יש עוד תקווה שזה יתוקן. אבל אם מואסים בדברי תורה, גם אם עדיין אין שפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה, עלולים להגיע לזה. וגם אין תקווה לתיקון. לכן, דברי חז"ל אלה אומרים שקודם כל הדבר השורשי, כל עוד אדם קשור במשהו נכון, אז גם אם הוא חוטא, יש תיקון, יש תקווה שהוא יתקן. אבל אם הוא לא קשור בדבר העיקרי, השורשי ביותר, אז גם אם הוא עדיין לא במדרגה של החטא הגדול, א', הוא עלול להגיע לזה. וב', איך הוא יוכל לתקן? לכן, קודם כל, דברי תורה. אז זה אני אומר, זה ברור שזה הפשט של דברי חז"ל. זה מיאוס במובן המלא. כאן הרב מביא לנו דבר שהוא נוגע לאדם עצמו. הנזק הוא לא של החברה בכללותה, הוא זה נזק עקיף, כמו בדברי חז"ל בפשט שלה. אלא מה שנוגע לאדם עצמו, בביטול תורה. הכלל הזה מאוד חשוב, מכיוון שהוא מוציא אותנו מן ההבנה השטחית שעיסוק בתורה זה שאדם שמחזיק ספר עם דברי תורה וגורס בזה. וביטול תורה זה שהוא לא עושה את זה. זה לא נכון. זה לא נכון. העניין הוא מהותי. יש אדם שלא מחזיק בספר, אבל הוא מערער בדברי תורה. הם חשובים לו, הם מרכז חייו. יכול להיות שהוא ישן עכשיו, גם ישן, גם הדברים שהוא חושב על הדברים החשובים באמת. ולעומת זאת, יש אדם שגם אם מחזיק ספר, הוא יכול לנדוד לכל זאת רחוקים, ולא להתאמץ ולהבין את זה כמו שצריך. Yeah. אז זה קודם כל. דבר נוסף שאומר כאן הרב, שלא זו בלבד שזה לא רק הצד הטכני, של לימוד במובן של שינון, אלא זה גם כל אחד לפי מדרגתו. אדם שמכן בכישרונות גדולים ולומד תורה לא לפי הכישרון שלו, הוא מבטל תורה. שתי סיבות מביא הרב למצב כאילו, באופן טבעי, למה שלא ילמד לפי הכישרון? הרי כל דבר הוא יעשה לפי משהו. למה שלא ילמד תורה לפי הכישרון שלו? שתי סיבות. והוא לא עולה אל המדרגה הגדולה האמיתית שלו, מפני שהוא מתעצל, או מתפחד. עצלות זו תכונה מאוד אופיינית לבני אדם. אבל מה יש בתוכה? למה היא כל כך אופיינית? אדם נוטה שלא לקבל אחריות על דברים. כי אז מה יהיה, יבואו אליו, יביר, יותר טוב לו. הוא אומר, אני לא יכול. זה לא שלי, זה לא העסק שלי, אני לא שם. טוב, אז מה יבואו אליו בטענות? הוא אומר, זה לא אני. לא רוצה להיות שם, זה לא... הוא יכול. הוא נוטה שלא לקבל אחריות. זוהי עצלות. בעצם היסוד והשורש של כל עצלות. זה לא שהאדם אוהב להיות משועמם. לא. הוא לא רוצה אחריות. עכשיו, מדוע לא? וזה קשור לסיבה השנייה, שהוא גם מפחד מאחריות. יעסיקו אותו יותר מדי. אבל עכשיו, אז מה אם ככה יוצא שזה אותו דבר? לא. יש פחד שהוא כשלעצמו. לא מפחד מאחריות, הוא מפחד משהו אחר. ממה? הוא מפחד לגלות איזו מורכבות שהוא יצטרך להתמודד איתה. והוא לא בטוח בעצמו. שמה זה יזיק לו. במובן זה אולי הוא יתחיל לחשוב אחרת, אולי הוא לא יקבל את דברי התורה כמו שהם, אולי זה יביא אותו למסקנות שצריך לשנות כל מיני דברים, שמה שנוהגים בסביבתו זה לא מפריע לו באופן אישי, שאולי זה לא כל כך נכון. זה פחד. ולכן הוא אומר, אני אצא ידי חובתי במה שאני לומד כפי המקובל. לא יותר מזה. למרות שהוא יכול להיות יותר מזה. איפה הוא ישקיע את היותר? אז הוא ילמד פיזיקה או מתמטיקה או פילוסופיה, לא משנה. שם אין לו מה לפחד כל כך. כי הוא לא מתעמת עם קדושה, עם מנהג רווח, עם סדר חיים. הוא אומר, בסדר, יגיד תיאוריה אחרת. הוא אומר, בסדר. אז מה יש? עוד ישבחו אותו, אולי. כאן הוא יכול, אולי הוא יגיד, הבנה שונה שהיא לא מתאימה כל כך לרוב האנשים. יגידו, אז מה, אתה כופר? איך אומרים, אתה רפורמי, אתה... לא יודע, כל מיני... והוא לא. אבל הוא מבין דברים באופן אחר. מה שלא תמיד. לא תמיד מתאים לחברה. בכל זאת הרב אומר, הוא צריך להתמודד עם זה. להחליט אם לפרסם את זה או לא לפרסם. ואיך ללמד את זה, זו החלטה שנייה. היא מאוד חשובה גם כן. אבל לא ללמוד, קודם כל בינו לבין עצמו, לא ללמוד לפי כישרונו, זו פחדנות. אנחנו מכירים היטב את תפיסתו, א', האמיצה במובן זה שהיא כנה מאוד של הרמב"ם. הוא אומר, אני יכול לבאר משלי הנביאים, ודמה שלא למורה נבוכים. אני לא רוצה. זה לא מתאים לאמונה. וכבר החכמים אמרו לנו שדברים גדולים לא צריכים לפרסם. מעשה בראשית בשניים, מעשה מרכבה באחד, וגם זה רק לחכם, הוא מבין מדעתו, ורק בראשי פרקים, ורק ברמז. הוא אומר, לכן אני לא רוצה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם לנו, אני א', אני למדתי את זה לפי מדרגתי. ואני מבין את זה כפי שצריך להבין את זה. ככה הוא חשב על עצמו בוודאי. לא היה לו מחסום. הוא לא התעצל ולא פחד. שאלה השנייה היא, אם ללמד את זה לרבים, היא שאלה מאוד חשובה. אולי באמת זה לא מתאים להם. יכול להיות, אפשר להגיע למסקנה. גם הרב קוק, בשמונה קבצים, מה שעוד לא הודפס, לא הודפס בספר אחר, אלא רק, יש שם דברים ברוח זו. ולפעמים אדם, איש בעלה, לא מפרסם את המחשבות שלו לעמוד. ולא מפני שהוא מפחד שיבזו אותו, או שיחסירו בממונו, או בכבודו. הוא אומר, זה לא ראוי לי, איש מעלה, הפחדים האלה. אבל הוא מפחד לא להזיק לעמוד, כי הם יבינו את זה לא נכון. זה מתוך אחריות דווקא. אנחנו ממילא, אבל יש כאלה, לומדים, שהם לא לומדים לפי מדרגתם, מפני הפחד, אפילו לא כלפי אחרים, קודם כל כלפי עצמם. אולי זה יערער אותם. והם מפחדים להיות נבוכים. הם מפחדים לשאול שאלות. הם מפחדים להתעמק יותר. אפשר להבין את זה. זה פחד לעצמם. עצלות היא קבלת אחריות. אני אדע יותר טוב מאחרים, יבואו אליי, לא ייתנו לי מנוחה, לא ייתנו לי לחיות. הרב צוד היה אומר שיש מסורת. על הגאון מווילנה, שאבא שלו אמר לו, אתה תלמד את כל החוכמות, הכל, חוץ מחוכמת הרפואה. כי אתה תהיה רופא גאון ולא ייתנו לך מנוחה יומם ולילה. לא תוכל לעסוק בשום דבר. אז את זה אל תלמד. לא חוכמת הרפואה, לא חוכמת הרוקחות. אחרת, אז תהיה פנוי ללמוד. ואנחנו יודעים שהרמב"ם באמת, שכן היה רופא, באמת הוא מתאר את סדר יומו, בבון שהוא כבר באפיסת כוחות, הוא כבר שוכב על הספסל. מרוב שלא יכול לא לעמוד ולא לשבת כבר. ועדיין באים אנשים עם שאלות והכל, גם ברפואה וגם בהלכה, והוא צריך לענות לכולם. החלוקה הנכונה שהוא כרופא וכחכם ידע, צריך 8 שעות לישון, וצריך להיות ארוחות מסדרות, זה לא יתקיים בחיים שלו. כי הוא לא יכול, מה הוא יכול לעשות? והיה צריך, והיה נגיד הקהילה, וחש אחריות מאוד גדולה, ועמד בזה. אז העצלות היא לא רעה, אם זה נניח גאון מווילנה מילא, אז הוא למד לעצמו ולימד כמה תלמידים בזה, העיר את הערתו בעולם. אבל העצלות של אדם נעלה מללמוד במדרגה גבוהה, בעמקות, היא באמת מתוך, סליחה, תודה, בעזרת השם, מתוך אי רצון גם להיות אחראי והפחד ולהיות נבוך. גם אם הוא מסוגל לעלות במחשבתו למדרגה גדולה. על יד...
כן. מה עם אדם שהוא לכאורה כן מסוגל לעלות לתומת רגועה של מחשבה, אבל לא מרגיש צורך. מקום שהוא מרגיש שהוא... אין, יש לו אמונה, יש לו...
אז הנה, הוא מואס במעלתו העליונה.
גם זה לא מתוך עצלנות או פחד?
צריך להבין כשאתה אומר לא מרגיש צורך, למה הוא לא מרגיש צורך? אני אומר עוד פעם, באופן טבעי, רגע, באופן טבעי אדם עושה לפי מעלתו. כל דבר שהוא לומד, לומד לפי כישרונות. למה שלא יעשה את זה? הרי הוא נהנה מזה. לכל הפחות. כן. למה שיעצור את עצמו? זאת, זה העניין פה. המצב הטבעי הוא שאדם בדרך כלל עוסק בדברים לפי ולפי כשרונו. אין להעלות על הדעת משהו אחר, אלא אם יש איזושהי סיבה. זה הדבר. אז כשאומרים לא מרגיש צורך, למה לא מרגיש צורך? מה חוסם אותו? מה חוסם אותו?
שלא לחפור סתם.
לא סתם, סתם זה סיפור אחר.
זה מה שהוא מרגיש.
אבל אם הוא יחפור בכל דבר שהוא ילבד, וטוב שכך כנראה, למה שלא יעשה את זה במה שהוא לומד בדברי תורה? למה שהוא אם ילמד כימיה או ילמד ספרות, הוא יהיה מעולה ורק בדברי תורה יהיה בינוני? למה? כן, זו, צריך להידרש לשאלה זו. וצריך למצוא את הסיבה. כי בדברים אחרים, אין לו כל כך פחד. או מאחריות, או ממבוכה. לעומת זאת, בדברי תורה, דווקא מפני שזה קדוש, דווקא מפני שזה קשור מיידית עם הרבה דברים שהם חלק מסדר החיים שלו. ממערכת הערכים והאמונות, שם הפחד הזה הרבה יותר משמעותי. הרבה יותר משמעותי. ואנחנו מדברים על תקופות אחרות, אז פעם גם ללמוד אסטרונומיה או פיזיקה, וחופשיות, היה פחד. תראה, אנשים מתארים בכנות שהם לא קיבלו את שיטת קופרניקוס נגיד, ועוד יותר את התוספת של גלילאו גלילי, שדיבר על תנועה מתמדת של כדור הארץ, כי הם פחדו, אם זה, הם ידעו שאם אדם מנסה לעמוד על עגלה השינה בסוסים, אז הוא ייפול. הוא אומר, למה אני לא נופל? אם כדור הארץ מסתובב כל הזמן, אני צריך ליפול. פחדו ליפול. אתה אומר, או שאתה נופל, שאתה לא נופל, מה זה משנה איזו דעה אתה מחזיק? כן, עלייה גם פחד. אני כל לא מדבר על פחד מהכנסייה, ופחד מכל מיני מוסכמות אחרות, מסמכויות קדומות של, של שיטת תלמי, פטולמאוס, כן, בתחום האסטרונומיה ואריסטו. גם כן, אבל מה, אני אחלוק על האנשים הגדולים האלה, שכבר 2000 שנה כולם הולכים לאורה. יש גם דברים כאלה, יש גם פחד רוחני. וגם, מה, עכשיו אני אמוד וצריך לקבל אחריות, באמת זה לא יהיה דבר פשוט. אז אפילו בדברים האלה זה היה שייך. היום זה לא כל כך, ברוך השם, לא כל כך שייך. אבל בדברי תורה זה כן שייך עדיין. מכיוון שזה מיד נוגע להרבה מאוד דברים שהם סדר חיים שלנו. קשרים שלנו עם החברה שמסביב, נשים שאנחנו מעריכים ואוהבים, והם מחזיקים במערכת מסוימת של ערכים ואמונות. ואם אנחנו מתעמקים בזה, רואים דברים נוספים, מורכבויות, רואים. אז זה עלול להביך אותנו, או להטיל עלינו אחריות, שאחר כך אדם אומר, בשביל מה אני צריך את זה? ככה נראה.
המילה מיאוס היא לא האשמה כבדה מדי לשתי הסיבות האלו, עצלות ופחד? כאילו,
מיאוס
זה לכאורה שזה דבר שזול
בעיניו,
ופה זה באמת
מניעות, לכאורה הן אמיתיות. האמת היא כזאת, שזה הרי מופיע נניח, מעשו בארץ חמדה, שזה לשון הפסוק. מעשו לא ממש אמרו זו ארץ רעה. אמרו, טוב לנו במדבר, מה קרה? מה אמרו המרגלים? שם צריך להתמודד, זה סוג כזה של, או עצלנות, מה זה עכשיו נלך לעבוד אדמה, להתמודד, או פחדנות, גם מה אני נלחם עכשיו, עם כולם. אמרו, יש לנו כולל יפה מאוד, במדבר, לחם מן השמיים, עמוד ענן, חופף עלינו, בגדינו לא מתבלים. אז מה, למה צריך לשנות את זה? אנחנו לומדים תורה, לא לפי מדרגה. למה? כי אנחנו לא מקבלים אחריות על כלל העולם, על שהתורה תהיה בחיים בארץ. אנחנו לא, זה, יש לנו תענוג בעצם מהלמידה. זה הכל.
את גלותי, לא?
ברור. אלא שבמדבר היה יותר טוב מאשר בגלות בדרך כלל. כן, בגלות, להפך, היום כולם אומרים, היהודים שלומדים תורה בגלות לא יכולים לפתור את עצמם, לפחות לא מעבודה. גיוס לא צריכים, כי בדרך כלל אין גיוס חובה. אבל מעבודה לא יכולים לפתור את עצמם, כי שום מדינה לא תיתן להם מלגות. כן, דווקא להפך, פה יש יותר צירוף, גם ארץ הקודש, גם לחם מן השמיים. כמעט, זה לא באמת מן השמיים, אבל מעדיפים לחשוב כך. כן. אתה אומר לאנשים, מה אתם מקבלים? הוא אומר, מה, זה הכל, בזכות התורה שלנו יש ברכה. חוץ מזה אנחנו קונים, אנחנו מוצאים את הכסף, זה נכנס למחזור של הכסף, זה לא נאבד. אנחנו יוצרים צריכה ומניעים את הכלכלה. יש הרבה תירוצים. בכל אופן, זה מיוס. מיוס זה התרחקות. התרחקות בעצם. לא מיוס. היום אנחנו אומרים מואס, נרתע ומבזה. לא דווקא. הם לא אמרו שארץ ישראל היא ארץ רעה. אני יודע מה, יש לה ריח רע. אי אפשר להיכנס. לא, אפשר, אנשים חיים שם, אבל למה לנו? למה לנו לשנות את הסטטוס? אבל זה היה נקרא ללמוד תורה, לא לפי מדרגתה. באמת, באמת. וחזל באמת אומרים את זה, הם היו ראשי סנהדריות, הם היו חכמים, היו ידענים, זה לא היו הפוחזים משולי המחנה. שלחו את האנשים המבינים ביותר. זה נקרא למאוס. למאוס, להתרחק, כאילו מה אני צריך את זה. בדברי חכמים שאני התחלתי מזה, אני חושב שכבר המילה מיאוס היא יותר חזקה, היא יותר מתאימה למשמעות שאנחנו מעניקים. כן? נניח שמדברים שצריך אחרי נטילת ידיים, צריך לנגב את הידיים, למה שלא יימאס הפת. יימאס כלומר יהיה דחוי, יהיה לא נעים, יהיה מבוזה. זה לא עד כדי כך. יש קצת הבדל במשמעות בין לשון תורה של מיאוס לבין לשון חכמים של מיאוס. זה יתחזק יותר, יותר נעשה יותר קיצוני.
אבל כל זה מעשה הכוונה
ריחוק או הכוונה מיאוס? אז קודם כל ריחוק, שלא לומד לפי מדרגתו, מתרחק מזה. הוא לא אומר שזה משהו רע. אני לומד כמו אדם רגיל, בינוני, מספיק. מה צריך יותר מזה?
זה יותר גרוע
מצלת העבירות? אז אני פתחתי בזה. כן. אנחנו נגיע לשם.
תופעה כזאת?
של הרב קוק? אני חושב שבצער גדול הוא ראה חלק מהאנשים שמצד מעלת כישרונם היו יכולים להיות הרבה יותר, להשיג הרבה יותר דברים גדולים, ובגלל סיבות כאלה ואחרות מנעו מעצמם את זה. פשוט הרחיקו עצמם מקבלת האחריות ומעומק שבאמת היה מביא אותם לעמדה אחרת. ואז אני חושב בצער גדול הוא ראה את זה, כן, בימיו. כן. אני חושב שהוא הבין אותם לפי מצבם, אבל חשב שזה דבר לא טוב, שהם מואשים במעלתם קודם כל, במעלתם. ויוצא שלמרות שמעלתם הטבעית גבוהה, אבל בהשוואה, למשל, לחכמי התרבות שהביאו לתחיית השפה העברית ותחיית הספרות ותחיית האומה, אז הם נראים כמו בטלנים. למה שיהיה ככה דבר? הרי לפי מידת כישרונם הם לא פחות.
מה? על מי מדובר? רבנים חרדים באותו זמן?
מדובר על תלמידי חכמים שונים. מה זה חרדים? כן, חרדים לדבר השם.
בפרק כללי, שמור לומדי תורה, ויש מיעוט השפעה.
כן, אז היו פחות לומדי תורה מהיום, אבל אני אומר על המיוחדים, לא על לומדי תורה הבינוניים, שזה פחות חשוב. לכן אני חושב, הוא כל כך שמח, למשל, שבאו אליו תלמידי חכמים צעירים כמו הרב חרל"פ, הוא מאוד קיווה שהם יעלו במדרגה יותר גדולה, למרות שהם באו מתוך חברה ששם זה לא היה כל כך מקובל. נו, תקוותו התמלה רק באופן חלקי בעניין זה, אבל למרות שאנשים היו מצוינים באמת. הוא ראה גם תלמידי חכמים שהוא מתכתב איתם מחוץ לארץ, ואנשים אחרים שהיו מסוגלים להרחיב את דעתם ולהעמיק בדעתם, ולהיות לבכל הפחות באותה רמה, להיות מובילים, מובילי התרבות העברית המתחדשת, את התחייה, תחיית הקודש, התחייה הרוחנית. בסופו של דבר, זה לא קרה כל כך. אז אלה שהיו אולי מאוד מאוד קרובים, וגם מראש שכבר הלכו בדרך, כמו הרב הנזיר, בנו, הרב צבי יהודה, שממילא פחות כבלים היו עליהם, כי הם כבר יצאו לעולם אחר. יותר רחב, יותר שכל דעה נשקלת לפי עניינה, ושמע אמת ממי שאמרה. אבל ביישוב הישן בירושלים, או בקהילות היהודיות במזרח אירופה, שעדיין היו בדפוס מאוד מסוים, מאוד היה קשה לאנשים לצאת מהצמצום הזה, מהקטנות הזאת. הם באמת, חלק מהם התעצלו אולי במובן זה שבאמת לא... לא רצו לקבל אחריות ולא רצו להיות, וחלק פחדו, באמת, פחדו. הביאו את עצמם למחוזות מוזרים, כן.
שמעתי שיעור שחל להזכיר את רב טייכטר, שבאמת אחרי שכל המבנה של הקהילה התפתח...
נכון, 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 הוא אומר את זה לבד, זאת אומרת, אני לא אומר את זה במקומו. הוא מתאר בהקדמה לספר "אם הבנים שמחה", שמכיוון שהוא היה רב הקהילה והיה ראש הישיבה ופוסק ומשיב תשובות, הדברים שהיו מקובלים היו רגילים. אז הוא אומר, אני מרוב תרדה בעניינים הרגילים האלה לא נתתי את דעתי על הדבר הגדול. רק עכשיו שאין קהילה, כן, עם תחילת המלחמה ועם זה שהוא היה צריך לברוח מהעיר שלו ולהיות גולה, הוא אומר, רק עכשיו אני מתחיל, כשאין לי התרדות הרגילות, אני מתחיל לחשוב על הדברים הגדולים. באמת מגיע למסקנות אחרות לגמרי. ממה שהחזקתי, הוא אומר, זה לא אני המצאתי, זה היו רבנים אחרים, ואני אמרתי, הם אנשים טובים, ואני חותם גם כן. נכון, נכון. זה באמת כך. למשל, כן, זה באמת דוגמה טובה לעניין מסוים. גם בעניינים אחרים. אנחנו יודעים ש... הרבה פעמים אנשים פחדו מלחרוג מהקו המקובל. פחדו מההשלכות, פחדו, ואני אומר, אפילו גם פחד עצמי, שאני אדם מפחד להיות נבוך. זה גם פחד. אני חושב שסיפרתי לכם פעם. הרב ציודה סיפר את זה, אמר שבאיזה... לפני כמובן שנים רבות, עשרות שנים. הרב כבר לא היה בחיים, הרב קוק, אני חושב. אבל שוב, בגלל איזו סיבה, פרסמו, כמו שמקובל אצל הקנאים המטורפים, וזה תלמידי חכמים בכלל, גם מהדתם אפילו. פרסמו פשקבילים איומים על הרב קוק, שהוא ציוני כזה וכזה וכזה. אז הרב ציודה אמר, טוב, אני כבר ידעתי, כבר הייתי רגיל, אבל היו אנשים מסביב שאמרו, למה אתה ככה מתייחס, תלך, יש גדולים שהם היו לא רק חברים של הרב קוק, הם הריצו אותו, והם חלק מהציבור החרדי, ותלך עליהם ושהם ימחו. זאת אומרת, אחרי כמה פעמים שאמרו לי ככה, אמרתי, אולי באמת זה נכון. הלך לי שני רבנים מאוד גדולים, מאוד חשובים, שניהם היו ראשי ישיבות מישיבת ולוז'. אז הוא אומר, אחד היה פיקח, באתי אליו ואמרתי, הנה תראה מה שכתבו על אבא, צריך להוציא מחאה. הוא אומר לי, פיקחות. אמר לי, רב צבי יהודה, מה? להתייחס לאנשים האלה זה כבוד בשבילם. הרי כולם יודעים שדבריהם דברי ביזוי ושטות, לא צריך בכלל להתייחס. אז הוא אומר, אני אמנם ידעתי למה הוא אומר את זה, אבל אמר את זה בפיקחות. טוב. באתי לשני, קיבל אותי יפה מאוד בבית, הבאתי לו את הפשקבילים, הוא היה יהודי תמים יותר. חשיבה מאוד חשוב, מוערך. אז הוא אומר, התחיל לקרוא, ואי, נאנח, אוי, 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 אוי. נו, אמר הרב ציודה, אוי, 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 זה נכון, זה באמת זה ככה ראוי. אוי, 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 זה טוב. אחרי שנאנח ונאנח, אמרתי לו, נו, צריך להוציא מחאה. אז הוא עוד פעם לקח את הדף, אוי, 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 אבל אחר כך הוא ככה אמר, נו, בכל זאת זה נכון, אבל שבכל אופן הרב היה ציוני. אז אמרתי, ככה? אתה גם מסכים למה שהוא אומר? מיד קמתי ללכת, לא הוא רץ אחריי, רב צביודה, רב צביודה, בוא, 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 שב, שב. ועוד פעם לקח את הדף, ועוד פעם, אוי, 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 נו, אוי, 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 אוי. מה יהיה? בסוף הוא אמר לי, רב צביודה, תראה, אם יש לי עוד כמה אברכים בישיבה, גם זה לא יהיה לי. אמר הרב ציודה, הבנתי אותו. הוא פחדה. מה לעשות? הוא אומר, לקחתי דפים, הלכתי בית. ככה היא נסתיים הניסיון שלו. ואחד היה פיקח, ואחד היה פחדן. שניהם השתמטו מאותה הסיבה. לא רצו לקלקל את היחסים עם הקנאים. לא רצו לקלקל את היחסים עם עם הציבור. מה?
לא רוצה לקבל מכות.
אני לא חושב שהיו נותנים להם מכות, אם כי גם זה יכול להיות, אבל היו מתנכלים להם. מתנכלים להם. תדעו לכם שככה הם נהגו. היה ראש אבות בתי הדין בירושלים של העדה החרדית, הרב וייס, בזקנותו, הוא יעז לכתוב איזה פסק הלכה שלא טעם את עמדתם. הוא היה בכלל פוסק חשוב עוד מימיו כרב במנצ'סטר באנגליה. עשו לו צרות איומות. מכות לא, כי לחשבו לא יודע איך הצליחו. היו מזמינים לו מחבי אש ואמבולנסים בשלוש בלילה. באמצע, היו מהירים אותו ואת אשתו, והם כבר היו שניהם בני קרוב ל-80. היו שולחים להם ואז כביכול שהם הזמינו, מקררים, מכונות כביסה, והחביאו אותי, תנו כסף, אפילו לא הזמן. עשו להם צרות צרורות, וזה רייבד של העדה החרדית. שלא תחשבו שרק... איך קרא להם רב פרנק, חיות הקודש? אומר, הם חייס, אבל מה? זה כאילו בשביל קודש. קנאים מטורפים. היום יש שקוראים להם בתוך הציבור שלהם סיקריקים. אנשים קשים מאוד, רעים מאוד. אין להם שום מחסום. ובאמת פחדו מהם. פחדו גם בציבור הכללי. אומר, טוב, אולי המעשים לא יפים, אבל המטרות חשובות. וראשי ישיבות וראשי כוללים, הם גם רוצים שיבואו תלמידים. ולא רק הם, גם היה מקרה אחר, שהרב צבי נסע לישיבה מאוד חשובה, ובידידות היה עם ראש הישיבה, ורצה לברר איזה דבר שם, כתבי יד. ואומר, ראש הישיבה, שהיה אדם מאוד מכובד, גם תלמיד חכם גדול והכל, והוא ייסד את הישיבה והכל. הוא אמר לי, לא, הוא אומר, ישבנו ביחד בחדר שלו, שוחחנו מה ששוחחנו, דיברנו, הסכמנו. הגיע זמן מנחה, אז אמרתי, טוב, אני אלך להתפלל ממך בבית המדרש. אמר, לא, 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 רב צביודה, כדאי, אנחנו נביא לי פה מניין. אמר, מדוע? אומר, תראה, יש שם כל מיני בין התלמידים, כל מיני קנאים, יראו אותך איתי ביחד, יכולים ל... אומר, שראש הישיבה, בתוך הישיבה שלו, יכולים לבזות אותו מפני שהוא מארח תלמיד חכם אחר? אבל אומר, ריחמתי עליו. ככה הרב צבי סיפר, ריחמתי עליו. התפללנו באמת, הביאו 10 בחורים היותר שפויים כנראה. התפללנו בכן, באותו זמן. זה חלק מהעניין, חלק מפחדנות באמת. פחדנות שהיא מגובה במשהו, כן? זה לא... אנחנו כאן אבל מדברים על פחדנות יותר עמוקה, יותר פנימית. שהיא פחדנות מעצמו. פחדנות מדברי תורה יותר עמוקים, יותר מורכבים, יותר מחייבים. על הפחדנות החברתית זה ברור, זה קיים. חלק מוצדק שאתה אומר שמה יזיק חס וחלילה לרבים, וחלק לא מוצדק אם אתה פשוט מפחד מבריונים ומכל מיני קטני אמונה ואחרים שיפיצו שמועות רעות וכדומה. אז זה נקרא שקודם כל האדם הזה מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו להיות למטה. הוא שם את עצמו במדרגה נחותה, מרחיק את עצמו ממדרגה עליונה שהוא ראוי לה, בגלל הסיבות האלה. ועל ידי כך הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. הראויה לו הכוונה תורת השם שהוא באמת יכול להקשיב ולהבין. הוא באמת יכול. הוא מתרחק. ועל זה אבון, אבון פנימי שיוצר בעיות קשות מאוד אצל אדם. וכמובן, גם גורם למיאוס התורה בכלל הציבור, מכיוון שבמקום שתהיה מובילה, שמה את המטרות האידיאליות ואת החזון לפני המחנה, התורה מסתרכת, מסתרכת בקושי, בקושי אחרי כולם. ככה, לא לגמרי להיות מאחורי עם ישראל בכללותו. אבל זה דבר בזוי באמת. זה דבר בזוי, כמו שאמרנו. מה שהרב ראה, שאותם תלמידי חכמים שמעלתם הטבעית שניתנה להם במתנה, לא מנוצלת כראוי. את כל העניין הלאומי, את כל העניין הרוחני, התרבותי, התורה, אנשי התורה היו צריכים להוביל. כמו שפעם הנביאים הובילו. האבות, משה ואהרון, הם הובילו, הם אמרו מה הן המטרות הגדולות, מהו החזון, מהם הערכים. גם זה לא היה פשוט, כי רבים לא כל כך רצו בזה, אבל המעמד היה מעמד מוביל, והנה התהפכו היוצרות. התורה מסתרכת מאחורי המדע, מאחורי הפילוסופיה, מאחורי המוסר, מאחורי האידיאולוגיות הלאומיות והחברתיות, מסתרכת מאחורי כל תרבות, מסתרכת מאחורי כל מאמץ סביר. וכי לחדש את השפה המקורית שלנו צריך, זה דבר שהוא לא טוב. למה שאנשי תורה לא יהיו מובילים בזה? והשפה זה כולל את הספרות ואת הסגנון ואת היכולת להביע את כל, כמו שהסגנון הנערץ של דברי הנביאים, של תהילים, זה סגנון נערץ. מעט המחזיק את המרובה באופן של כזה יופי וניגון ודיוק. פלא, פלא של שירה. או פרוזה זה לא חשוב, אבל הכל הוא כל כך מעוד. והנה איפה כל זה, איפה האנרגיה הגדולה הזאת? ואותו דבר העניין הלאומי, החיבה, הרצון, המסירות לארץ הקודש. החיבה, הרצון והמסירות לעם ישראל בכללותו, לעם הקודש. לחייו, לשגשוגו, כל זה כאילו נעלם. החיבה והרצון והמסירות לאמת, שהאמת העמוקה, המוסרית, הפילוסופית, הדתית, איפה כל זה? למה אנשי תורה לא הם אלה שמובילים את זה? אז אתה, בסדר, לא כל אחד, לא כל מי שלומד דף יומי יכול לעשות את זה, אבל יש אנשים שניחנו בכישרונות יפים מאוד, כישרונות גדולים. בכישרונות גדולים. מדוע הם מצמצמים את עצמם? מדוע הם מרשים לעצמם להיות ברמה נחותה יותר ממה שהם ניחנו בכישרון? אז הם אומרים מתוך זהירות ומתוך יראת שמיים ומתוך חששות ומתוך... אומר הרב, לא. זאת החלטה לא נכונה. לא נכונה. והקריאות הגדולות שלו לתלמידי חכמים, שבימיו, שבדורו, במיוחד אלה שבארץ הזה. לעסוק ב, לעסוק בדברים רוחניים, לעסוק באגדה, לעסוק ב, 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 בנבואה, לעסוק בפילוסופיה הדתית הגדולה של, של חכמינו בימי הביניים, לעסוק בפרשנות ה, פרשנות הפשט והדרש על התורה וכל הסוגים, כשכולה עוסקת במבנה הלשון ובמבנה המשפט, ולא עוסקת ב, ב, בימים ובזמנים איומים ודוראים שהיו. כל זה נעלם, או כמעט נעלם. גם לעסוק מבחינת ההלכה בסוגיות הגדולות של מבנה החברה והמדינה, הכלכלה, ההתיישבות, העלייה, כל הדברים האלה כאילו הם לא, זה לא יהדות, זה לא יידישקייט. זה החילונים יעשו, הלאומים, מה זה? זה מאוסה של תורה. הדברים הכי חשובים בתורה. כל התורה שבכתב, בוודאי בעל פה במידה רבה, עוסקת בדברים האלה. במעמדו ובעניינו של עם ישראל, של הארץ, של, של מעמד ישראל, של, 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 של האמת, האמת של התורה, האמת הדתית והאמת... זה מיוסה של תורה. וזה לא משנה שמבחינה טכנית יש הגדנות גדולה וידנות גדולה וזיכרון. זה לא העניין. זה לא העניין. תראו לעצמכם שאיינשטיין היה בקי על הסיקה בכתבי אריסטו בפיזיקה. זה היה איינשטיין? לא. ברוך השם שהוא לא היה. או ניוטון. הם, לפי מעלתם ולפי מעלת כישרונה, בתחום שהיה מתאים להם, ראו את כל, את כל הדברים היסודיים ביותר. ובצדק, טוב שכה. היו שפחות, מהם ראו דברים פחות יסודיים. עשו מה שיכלו לעשות. ועוד פחות, בסדר, עליהם אין טענה. לכן אי אפשר להגיד שחכם פלוני, מה מעלתו הגדולה, שהוא על הסיכה יודע את התלמוד הבבלי. זה לא מעלה. אלא אם כן, כישרונו זה רק בזה. אם מתוך הלימוד הזה לא נוצר משהו, אין יצירה, אין חזון, ונניח האנשים, יש מעט כאלה, אבל יש, לא פחות מאשר אלה שהיו במחנה האחר. לא פחות. אז מה? צריך להגיע למסקנה איומה ונוראה שמפני שהם היו אנשי תורה, אז הם חייבים, מוכרחים להסתרך מאחור לכל התפתחות תרבותית. ובקושי, בקושי להחזיק בזנב של זה אולי קצת משהו, איכשהו. הרי זאת אמירה איומה, אין יותר ביזיון התורה מזה. והרב אומר, זה באמת שורש המשבר של החילוניות. שכאשר התקדמה כל התרבות כולה, דווקא התורה והדת בכללותה נשארו באותו מקום. אז אנשים הטובים ביותר אמרו, למה לנו להיות מאחור אם אנחנו יכולים להיות מקדימה? למה שאותו ביאליק היה נשאר להיות תלמיד בישיבת ולוז'ין? אני עכשיו לא מדבר על הצדדים הנוספים באישיותו. אם הוא יכול להיות משורר גדול. אם היה נסע משורר בוולוז'ין, היו מזלזלים בו. הוא לא רוצה שיזלזלו בזה. הוא לא צדק. מבחינתו ודאי צדק. אם היו מעודדים אותה, כמו שהוא ראה את זה אחר כך, אחרי עשרות שנים אצל הרב קוק, שהתייחס ברצינות ובחיבה רבה מאוד לכישרונו הספרותי, ובאמת זה העיר לו את החיים. והוא כתב לרב צבי יהודה במכתב שאחרי שהוא עיין וקרא באורות התשובה, זה היה כ-40 סיעה של מקווה טהרה בשביל נפשו. אותו ביאליק. אותו ביאליק, המרדן. הכופר, כביכול, לא, הוא מאוד לא אהב שחושבים שהוא כופר. אבל הוא לא שמר מצוות, זה נכון. לפחות לא בצורה דקדקנית. אז חלק מהמשבר, כמובן, כל אחד, כל אדם עם הנסיבות שלו ועם הכל, אבל חלק ניכר מהמשבר שפשוט ליצירתיות רוחנית, אומנותית, ספרותית, מדעית, פילוסופית, כאילו אין מקום בכלל בעולם התורה. זה דבר סביר? ואותם אלה בעלי הכישרון שיש בעולם התורה, הם חוסמים את עצמם. כי הם חוששים. קודם כל מעצמם. וגם מאוד, מכל מיני. זה נקרא מעיסה של תורת השם. לא של תורה, אלא של תורת השם. כי תורת השם אין לה גבול. תורה, אתה יכול להגיד לי, הנה זה התורה, אני לומד כמה יש פרקים בחומש או בתנ"ך, כמה יש בתלמוד, אני יכול ללמוד הכל. נניח, אדם מאוד קשור. זה לא זה. תורת השם היא ללא גבול. היא דווקא נועדה לכל הסוגים, לכל הרמות, גם הגאונים הגדולים ביותר. המופלאים, היצירתיים, הכל יכולים למצוא בתורה. ומואסת תורת השם הראויה לו, שעל זה נאמר, וכאן אנחנו מבינים את חומרת הדבר שמביא הרב. למרות שאולי הפשט הוא שם על ביזוי גמור של דברי תורה, ומעיסה גמור, אבל פה זה מביא לזה בסוף, התהליך הזה. ויתר הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. אם יש כזה מצב, ולכאורה זה רק בין האדם לבינו, אף אחד אחר לא יודע מי יכול למדוד את הכישרון שלו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, זה מספיק. ואין ויתור על זה. ושום דבר שהוא יגיד, הרי הנה כך וכך דפים למדתי ושיננתי, וזה לא נחשב. זה לא נחשב. לא לגמרי לא נחשב. לא נחשב לעניין זה. יכולת להבין דברים עמוקים יותר, גדולים יותר. יכולת להיות, והיית צריך להיות, מגדלור לפני המחנה, ומה אתה בחרת להיות? אז לכן אתה תיתן את הדין. זה דבר חמור מאוד.
אני חושב שמי שיודע לחשב תקופות ומזלות, ולא עושה את זה.
נכון. ואלף, מכיוון ששוב, זה ההשלכה הציבורית, שהוא מכניע, אולי עלול להטעות את כלל ישראל, אם הוא יודע ואחרים פחות יודעים. וחוץ מזה, זה חוכמה גדולה. כן? חזל במקום אחר אומרים הרי שהפסוק שהחוקים והמשפטים שהשם נתן, שזה לעיני כל העמים, אז זה את חישוב תקופות ומזלות. כי בעניינים אסטרונומיים כולם זקוקים לזה. אז זה קידוש השם גדול. אז למשל זה. נו, כן.
אם הוא מרגיש את עצמו מגדלו לציבור מסוים, וזה מה שהציבור הזה מעריך, זה מה שציבור הזה מעריך...
מה?
הוא מרגיש את עצמו מגדלו לציבור מסוים, וזה מה שציבור הזה מעריך אותו מגדלו.
אז השאלה, מה להיות? זנב לעריות או ראש לשואלים? אם הוא ראש לשואלים, כן, הוא מגדל אור, לא לפי מעלתו, אלא לפי קטנותם, אז זה לא טוב. לא טוב. מוטב להיות זנב לעריות, חבר בחבר בסנהדרין גדולה, מאשר ראש לשואלים, אתה אומר, ראש בית מדרש אמנם אומרים עליך, אבל אתה במקום, כן, פחות טוב. אני רציתי להגיד על איזה בית כנסת, אבל לא משנה. של איזו תנועה פוליטית. כן. אז זה... אדם, אדם ניחן בכישרון וצריך, גם זו אחריות שלו. אם הוא לא מממש את הכישרון שלו, את היכולת שלו, הוא מואס במתנת השם. על זה אמרו ש... אדם עתיד ליתן את הדין אם לא נהנה מהדברים שכן. אז זה ניתן לך, למה לא נהנית? איך נהנית זה כבר סיפור אחר. אם אכלת או נהנית מזה שזה היה, אבל שנהנית, את מה אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה? אתה צריך את זה. אם זה לא הכבוד שלך, זה כבוד ישראל, אצל הנשיא, כן, היה תמיד, לא יצא על השולחן, תמיד היה לשנות בחרדל, כן, שזה היה, הוא אומר, מה, אתה כל כך תאוותן? לא, זה מעלת הנשיא. זה כבודם של כל ישראל. טוב, זהו.